יבמות, דף ע"ט, מתחילים בעזרת השם, דף ע"ח עמוד ב', 29 שורות מלמטה, במילים אמר רב חנה בר עדה. הגמרא מספרת את המעשה שהיה עם הגבעונים בזמנו של דוד המלך, מה שהוביל להחלטה של דוד המלך למנוע מהם לבוא בקהל ישראל, שלא יוכלו להתחתן עם בנות ישראל, שבני ישראל לא יוכלו להתחתן עם בנותיהם. אותם גבעונים מכונים נתינים. בזמן יהושע בן נון, כשבאו לכבוש את הארץ, באו אותם גבעונים בעורמה, כאילו הם באים מארץ רחוקה, והם לא מהאומות של ארץ ישראל. ויהושע בן נון גייר אותם, אבל הוא נתן אותם להיות חוטבי עצים ושואבי מים, כמו עבדים. זה לבד כבר סיבה שהם לא ראויים לגמרי לבוא בקהל. אבל בשלב מאוחר יותר, אותם נתינים, אותם גבעונים, דוד גזר עליהם גזרה חמורה יותר שהם יהיו אסורים לבוא בקהל. גם אחרי שהם מתגיירים, משתחררים מעבדותם, הם לא יכולים לבוא בקהל, כמו ממזרים, הם לא יכולים לבוא בקהל עד עולם. שנאמר, ויקרא המלך, דוד המלך קרא לגבעונים, ויאמר עליהם, ואז אומר הפסוק, מה הוא אמר? מה דוד המלך אמר? והגבעונים לא מבני ישראל הם, וגומר. כאן הייתה הכרזה של דוד המלך, בעקבות המעשה שהגמרא תכף תספר, שהגבעונים יותר לא מבני ישראל, הם לא יכולים להתגייר, וגם אם התגיירו לא יכולים לבוא בקהל. מה הייתה המגזר עליו? מה הסיבה שדוד המלך החליט לגזור עליהם שהם לא יכולים לבוא בקהל ישראל עד עולם? דכתיב, הסיפור התחיל כך. מה זה התחיל? דוד המלך התחיל את הנושא בשלב הזה. כבר התחיל הרבה קודם, כמו שמיד נראה. ויהי רעב בימי דוד 3 שנים, שנה אחר שנה. פלאי פלאים. התחילו לעשות חשבון הנפש. שנה ראשונה אמר להם דוד המלך לעם ישראל, שמה עובדי עבודת כוכבים יש בכם, ולכן הרעב. דכתיב, ועבדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם, ועצר את השמיים ולא יהיה מטר, וגומר. אם עובדים אלוהים אחרים, אין מטר, יש רעב. בדקו בעם ישראל אם יש שם עובדי עבודה זרה, ולא מצאו. הרעב המשיך שנה שנייה. אמר להם, שמא עוברי עבירה של עריות יש בכם? שזה סיבה לרעב, דכתיב, וימנעו רביבים, אין גשמים, ומלקוש לא היה, אין עננים, אין גשמים. מה גורם לזה? ומצח אישה זונה היה לך וגומר, שזה גורם שיהיה רעב. בדקו בעם ישראל ולא מצאו עוברי עבירה. שנה שלישית של הרעב, אמר להם, שמא פוסקי צדקה ברבים יש בכם, שמתנדבים לתת צדקה ובסוף לא נותנים, ואין נותנים, שזה סיבה להביא רעב, דכתיב, נשיאים, עננים, ורוח, יש גם רוח, אבל וגשם אין, עננים יש, רוח יש, גשם אין, אתה יודע למה? איש מתהלל, מתהדר במתת שקר, הוא כאילו הולך לתת צדקה והוא סתם שקר, כמו שהוא משקר ומחניף לעניים שהולך לתת להם, והוא בסוף לא נותן להם. ככה גם השמיים מראים כאילו הולכים לתת ובסוף לא נותנים. בדקו בעם ישראל ולא מצאו פוסקי צדקה ברבים שלא מתקיימים את ההתחייבויות. ולא מצאו. אז דוד המלך אמר, אם ככה אין איזה חטא בעם ישראל שגורם לעשות את העצירת גשמים ואת הרעב, אין הדבר תלוי אלא בי, דהיינו זה תלוי במלכות. מיד ויבקש דוד את פני השם. איך מבקשים את פני השם? איך הוא יכול לבקש את פני השם? אמר ריש לקיש, הוא ניגש אל הכהן הגדול, וששאל באורים ותומים, הלך ושאל אצל החושן שנמצא על ליבו של הכהן הגדול, ששם יש את האורים והתומים שמאירים את התשובה, לדעת את פי השם, מה הסיבה של עצירת גשמים, מה הסיבה של הרעב. מה עם השמע שהוא שואל את פני השם, הכוונה שהוא שואל באורים ותומים? אמר רבי אלעזר, לומדים את זה בגזרה שווה, הטיה פני פני, כאן כתיב אחא ויבקש דוד את פני השם. וכתיב הטם על יהושע כשהוא יעמוד לפני אלעזר לשאול באורים ותומים, ושאל לו במשפט האורים לפני השם. רואים שלפני השם הכוונה לשאול באורים ותומים. טוב, דוד המלך שואל, מה הסיבת הרעב? כבר 3 שנים אנשים כבר לא יכולים עם הרעב. מה הסיבה של הרעב? ויאמר השם אל שאול ואל בית אדמים על אשר המית את הגבעונים. שתי סיבות. סיבה ראשונה, אל שאול, שכשהוא עזב את העולם הוא לא נספד כהלכה, לא הספידו אותו כראוי, צדיק כמו שאול המלך היה צריך יותר להספיד אותו. והסיבה השנייה, אל בית הדמים על אשר המית את הגבעונים, על הדם שנשפך על ידי שאול בזה שהוא המית את הגבעונים. וכי היכן מצינו בשאול שהמית את הגבעונים? לא מצאנו דבר כזה בכל הקורות חייו של שאול המלך שהוא המית את הגבעונים. אלא, מתוך שהרג את העיר נוב, שהייתה עיר הכהנים. מכיוון שדוד המלך כשהוא ברח משאול המלך, אנשי נוב עזרו לו, הם גם לא ידעו בכלל ששאול המלך רודף אחריו, הם עזרו לו. ומכל הסיפור שלא נעריך בו כעת, שאול המלך דן אותם כמורדים במלכותו של שאול, והוא הרג את כל העיר, כל נוב עיר הכהנים. שהכהנים היו מספיקים להם לגבעונים מים ומזון, כי הגבעונים הרי הם חוטבי עצים ושואבי מים, כי יהושע בן נון נתן אותם חוטבי עצים ושואבי מים, מאז הם חוטבי עצים ושואבי מים, ובתמורה נותנים להם מים ומזון. הם היו שואבי, הם היו חוטבי עצים ושואבי מים לצורך המזבח שהיה בנוב. וברגע שהכהנים מתו, לא היה להם עוד מים ומזון, לכן מעלה עליו הכתוב על שאול, כאילו הרגם, כאילו הרג את הגבעונים. זאת אומרת, הוא מנע מהם את הפרנסה, כאילו הרג אותם. ידוע שאני חשוב כמת, כמו שכתוב במסכת נדרים. אולי זה הסיבה שנחשב כאילו הרג אותם. שואלת הגמרא, אם הסיבה הראשונה למה הייתה עצירת גשמים, כי הקדוש ברוך הוא כתבה אל כבודו של שאול המלך שלא נספד כהלכה, אז איך ייתכן שעכשיו נזכרים גם מהאבונות החמורות שעשה שאול? וכתבה על אשר המית את הגבעונים, מתרצת הגמרא, אין, זה דרכו של הקדוש ברוך הוא. זה דרכו של הקדוש ברוך הוא. מעשים טובים, מעשים טובים, לא נמחקים. דברים שצריך תיקון, צריך תיקון. לא מערבים ביניהם. זה לא אומר שאם יש משהו לא בסדר, אז הכל כבר לא בסדר. אומר פה יסוד גדול. כל מצווה שאפשר לחטוף, אגב, כדאי לחטוף. לא משנה מה המצב הכללי של האדם מבחינה רוחנית. כל מצווה שהוא חוטף, הקדוש ברוך הוא מחשיב אותה כמצווה גדולה, אבל בכל מקרה נחזור פה לנושא הזה. דאמר ריש לקיש, מהי דכתיב? אומר הפסוק בצפניה, נביא צפניה, בקשו את השם כל ענבי ארץ, באשר משפטו פעלו. באשר משפטו, במקום שהוא עושה משפט, שם פעלו, שם נזכרים במעשים הטובים של האדם. גם כאן, תבעו את מעשי שאול שהוא הרג את נוב עיר הכהנים, ולכן היה רעב 3 שנים. אבל גם זכרו את מעשיו הטובים, שלא ספדו אותו כהלכה, נזכרו במעשיו הטובים, ואז הבינו שלא הספידו אותו כהלכה. טוב, דוד המלך כבר יודע מה הסיבה של הרעב, לא הספידו את שאול כראוי, וצריך לחפר על זה שמנעו מים ומזון מהגבעונים. אמר דוד, על זה ששאול לא נספד כהלכה, כבר אי אפשר לתקן את זה, נפקו לו. עברו להם כבר תריסר ירחי שטה, 12 חודש, עברו הרבה יותר, כותב רשי, כמעט 30 שנה, אבל אחרי שעוברים 12 חודש מעד ההסתלקות, כבר אין דרך לדבר דברי תנחומים על המת. כבר קיבלו תנחומים על המת, אין דרך להמשיך להספיד לאחר מכן, ולא דרכי למספדי, זה לא כבוד להספיד אחרי כל כך הרבה זמן. אז הדבר שאפשר עוד לתקן זה הסיבה השנייה, שמנעו את הפרנסה מהנתינים. אם ככה, נקרינו, נקרא להם ונפייסינו, נפייס אותם. בוא נפייס אותם. איך מפייסים בן אדם? אתה רוצה ממון, אתה רוצה אחוזה, אתה רוצה כבוד, מה אתה רוצה? יהודי, אתה רוצה לפייס אותו, תפייס בדרכים רגילות. אבל כאן שימו לב דברים שאנחנו לא רגילים אליהם. איך הנתינים היו מוכנים להתפייס? ויקרא דוד המלך לגבעונים ויאמר עליהם, מה אעשה לכם? איך אני מפייס אתכם? ובמה אכפר וברכו את נחלת השם? איך תתפייסו? ויאמרו לו הגבעונים, אין לנו כסף וזהב עם שאול ועם ביתו, ואין לנו איש וגומר להמית בישראל. אנחנו לא רוצים כסף משאול ומשפחתו, אנחנו לא רוצים שיהרגו אף אחד מעם ישראל, רק מהמשפחה של שאול. רוצים דם. רוצים להרוג מזרעו של שאול המלך. יותן לנו שבעה אנשים מבניו, והוקענום להשם וגומר. יתלו אותם לשמוע של השם, להודיע שהשם עושה משפט לנקום את נקמתם. דוד המלך ניסה לפייס אותם, בכל זאת, מפייס, כבר עבר כמעט, עבר 30 שנה מאז, ולא פייסו, לא היו מוכנים להתפייס. אמר דוד המלך, בסדר, אכזרים שכמותם, רשעים שכמותם, יקבלו את מה שמבקשים הרשעים האלה, אבל לנצח נצחים הם הפסידו. אמר דוד המלך, שלושה סימנים יש באומה הזו, בעם ישראל. הרחמנים, והביישנים, וגומלי חסדים. רחמנים דכתיב, ונתן לך רחמים. הקדוש ברוך הוא נותן לעם ישראל שיהיו רחמנים. וריחמך וירבך. ברגע שעם ישראל רחמנים, הקדוש ברוך הוא מרחם עליהם ומרבה אותם. עם ישראל הם ביישנים, דכתיב, בעבור תהיה יראתו על פניכם. הבושה ניכרת על הפנים של האדם. גומלי חסדים דכתיב. למען אשר יצווה את בניו ואת ביתו וגומר ושמרו דרך השם. מה זה דרך השם? גמילות חסדים. לעשות צדקה ומשפט. עם ישראל הם ביישנים, רחמנים, גומלי חסדים. כל שיש בשלושה סימנים הללו ראוי להידבק באומה זו. אבל הגבעונים שהם אכזריים לא רואים להידבק בעם ישראל. לכן גזר עליהם דוד שהם לא יבואו בקהל. גמרא מספרת איזה שבעה מצאצאיו של שאול נתנו שם לגבעונים הרשעים. ויקח המלך את שני בני רצפה בת איה אשר ילדה לשאול, איזה שני בנים? את ארמוני ואת מפיבושת בן שאול. אז זה שניים. וכן את חמשת בני מיכל בת שאול, אשר ילדה לאדריאל בן ברזילאי המחולתי. ואת השבעה האלה מסרו לגבעונים. מה איש נהני? למה בדיוק את אותם שבעה אנשים? איך אפשר ככה להחליט בדיני נפשות? אמר רב הונה, העבירו את צאצאיו של שאול המלך לפני ארון ברית השם. כל שהארון קולטו ולא נותן לו להמשיך ללכת, נתנו אותו לגבעונים למיטה. כל שאין ארון קולטו, אלא הוא יוכל להמשיך ללכת, נשאר לחיים. מטיב רב חנה בר קטינה, אם הארון הכריע מי ילך לחיים ומי לא, אז מה פירוש הפסוק אומר, ויחמול המלך, דוד המלך חמל על מפיבושת בן יונתן בן שאול, ולכן הוא לא נתן אותו לגבעונים, משמע שהוא החליט את מי לתת. אומרת הגמרא, באמת אהרון החליט, רק את מפיבושת שלא העבירו לפני אהרון, לא הכניס אותו בכלל לסכנה הזאת. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת? וכי מסו פנים יש בדבר? מה זאת אומרת? מה, דוד המלך לוקח אחד על חשבון אחרים שימותו במקומו? אלא שהעבירו, גם את מפיבושת העבירו, וקלטו, אהרון קלט אותו ולא נתן לו להמשיך ללכת, זאת אומרת הוא היה צריך ללכת למיטה, ודוד המלך ביקש עליו רחמים ופלטו. שואלת הגמרא, למה רק עליו? והקטע עדיין, משוא פנים יש בדבר, זאת אומרת, אם נגזר על מפיבושת למיטה, מה זאת אומרת שדוד המלך מתפלל שלא ימות? ואם הוא לא ימות, מישהו אחר יצטרך למות. זאת אומרת שהוא גוזר פה מיטה על מישהו אחר שלא היה צריך למות. בכל מקרה צריך להיות פה שבעה אנשים, אז אם לא מפיבושת היה צריך להרוג מישהו אחר, אז מה זאת אומרת שדוד המלך מתפלל על מפיבושת שינצל, אם באותה תפילה הוא הולך והורג מישהו אחר שעד עכשיו לא היה אמור למות. אלא, שלפני שמפיבושת נקלט על ידי אהרון שלא ייתן לו להמשיך, ביקש דוד המלך רחמים עליו שלא יקלטנו אהרון. זה לא נחשב נשיאות פנים, כי עדיין לא נגזר עליו למיטה, וזה לא נחשב שמכניס מישהו אחר במקומו. שואלת הגמרא, מה זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא הסכים שיהרגו שבעה מצאצאיו של שאול המלך בגלל העבירות של שאול המלך, והכתיב לא יומתו אבות על בנים וגומר, ובנים לא יומתו על אבות, איש בחטאו יומתו. אז למה הצאצאים של שאול צריכים להיענש על חטא ששאול המלך עשה? אמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה והם ימותו על החטא של אביהם, ואל יתחלל שם שמיים בפרהסיה. רש"י כותב, למה היה פה קידוש השם? שאם לא היו הורגים את צאצאיו של שאול כמו שהגבעונים ביקשו, שיהיו האומות אומרים, אין אומה זו ראויין להידבק בה, אף אחד לא יהיה מוכן להתגייר. שהרי פשטו ידיהם בגרים ליטול מזונותיהם. שאול המלך מנע מהם פרנסה על ידי שהוא הרג את אלה שפרנסו אותם, את נוביר הכהנים, ולא עשו בהן נקמה. אז זה יכול להיות חילול שם שמיים. לכן, כן, הקדוש ברוך הוא הסכים עם הגזרה הזאת. אחרי שתלו את אותם צאצאי שאול, כתוב, ותיקח רצפה בת איה את השק. לקחה איזה שק, ותתהו לה אל הצור, היא נתתה את זה שם על איזשהו אבן או משהו כזה, ומכיוון שהם היו שם כל כך הרבה זמן, היא שמרה עליהם, על אלה שהיו תלויים, מתחילת זמן הקציר, בימי ניסן, עד ימות הגשמים, בסוף חודש תשרי, עד ניתח מים עליהם מן השמיים, חצי שנה, ולא נתנה עוף השמיים לנוח עליהם יומם, ולא נתנה לחיית השדה להתקרב אליהם בלילה. רואים מכאן שהם היו תלויים על העץ בערך חצי שנה, והכתיב כשדנים יהודי לתלייה, אומרת התורה לא תלין נבלתו על העץ, אסור להשאיר אותו ללון לילה על העץ. אמר רבי יוחנן גם כאן משום רבי שמעון בן יהוצדק, מוטב שתעקר אות אחת מן התורה של איסור לא להלין את המת כשהוא תלוי, והתקדש שם שמיים בפרסיה. איך היה קידוש השם? שהיו עוברים ושבים אומרים, מה טבען של אלו שתלויים כאן? היו אומרים להם, הללו בני מלאכים הם. חזרו ושאלו, מה עשו? למה הרגו אותם? אז ענו להם שהם פשטו ידיהם בגרים גרורים, הזיקו, הפסידו לגרים, שהתגיירו ונגררו לעם ישראל בעורמה, אז בזמן יהושע, הם לא היו ראויים לקבל אותם. מכיוון שבני מלאך, בגלל שהמלך הלך ומנע מהם פרנסה, בני מלאכים תלויים כאן. אז העוברים ושבים אמרו, אין לך אומה טובה יותר שראויה להידבק בה, שראוי להתגייר, כמו עם ישראל, כמו האומה הזו. אומה, בני מלאכים נענשים כך, בני אדיוטות על אחת כמה וכמה שמענישים אותם על דבר כזה. אומה, אם הם עשו את זה לגרים גרורים, שלא ראויים בכלל לגרות, הם נענשו כך. אז הם היו עושים את זה לישראל שהתגיירו כדת וכדין, או שהם היו ישראל גמורים, לכתחילה, אחת כמה וכמה שנאנשים על זה שהם מונעים פרנסה מאנשים. ומיד נתווספו על ישראל 150 אלף גרים כשהם ראו את המעלה של עם ישראל. שנאמר, הגמרא בהתחלה מביאה ראיה מזה שהפסוק אומר ויהי לשלמה 70 אלף נושאי סבל ו-80 אלף חוצבים בהר. אז כמה זה 70 אלף ועוד 80 אלף? 150 אלף. אז הם הגרים שהתגיירו בימי דוד, שואלת הגמרא מי אמר, ודילמה ישראל אהבו אלה שעבדו. עונה הגמרא, לא סלקא דעתך, דכתיב ומבני ישראל לא נתן שלמה עבד. שואלת הגמרא מי אמר שהם היו עבדים, ודילמה דוגזר, הכוונה שכירים, הוא שילם להם, דוגזר באלמה. אלא מביאה הגמרא ראיה אחרת שהיו 150 אלף גרים, מהכה הפסוק אומר ויספור שלמה כל האנשים הגרים אשר בארץ ישראל וגומר, וימצאו כמה? 150 אלף וגומר, ויסמם 70 אלף נושאי סבל ו-80 אלף חוצב בהר, אז רואים שבאמת אלה היו גרים. מי גזר על הנתינים שלא יבואו בקהל? אמרנו דוד המלך, מכיוון שהם לא מרחמים ולא ראויים להידבק בעם ישראל. שואלת הגמרא, וכי הנתינים הגבעונים דוד גזר עליהם שלא יבואו בקהל? הרי משה רבינו כבר גזר עליהם. דכתיב בתחילת פרשת ניצבים אומרת התורה, אתם ניצבים היום כולכם. ואז התורה מפרטת, ראשיכם, שבטיכם וכולי, טפכם ונשיכם וגרך בקרב מחניך. זאת אומרת, מדברים פה על הגרים. ואז מוסיפה התורה, מחוטב עציך עד שואב מימיך. מה משנה מה המקצוע שהם עושים? מה משנה במה הם מתפרנסים? למה לא כתוב כאן מי חרשי אבן, חרשי עצים? רק חוטבי עצים ושואבי מים צריך לכתוב? אלא לא מדובר פה שזה המקצוע שלהם, אלא מדובר פה על מעמד בעם ישראל. אלה היו גרים שהגירות שלהם לא הייתה גמורה. או שהם היו מהערב רב, או שהיו כנעניים שלא התגיירו כדין. שמו אותם לעבדים, כדי שיהיו פסולים לבוא בקהל, כמו שהעבדים שלא השתחררו פסולים לבוא בקהל. הגבעונים גם שמו אותם לחוטבי עצים ושווי מים, אז אם כן הם כבר כלולים באיסור של משה רבינו, אז מה צריך להגיע לגזירה של דוד? עונה הגמרא, משה גזר להודר, רק על החוטבי עצים ושווי מים שהיו בדור שלו, ולא על הגבעונים שבאו בדורות מאוחרים יותר. דוד גזר לכולי דרה, הוא גזר על כל השואבי מים וחוטבי עצים בכל הדורות, כל אלה שהתגיירו גירות לא טובה, וגם הגבעונים שהגירות שלהם היא לא גירות טובה. שואלת הגמרא והקטי, גם אם הם לא כלולים בגזירה של משה רבינו, אבל עדיין לא צריך להגיע לדוד המלך, כבר יהושע בן נון גזר עליו לא לבוא בקהל דכתיב, אחרי שהגבעונים עצמם בעורמה באו להתגייר, הם לא היו צריכים שיוכלו להתגייר, כי הם היו מהשבע אומות שהיו פה בארץ ישראל שלא מגייר, לא היו צריכים לגייר אותם, אבל הם בעורמה עשו את עצמם כאילו הם באים מארץ רחוקה והם לא מהאומות כאן. כשיהושע תפס את זה, דכתיב ויתנה מיהושע ביום ההוא חוטבי עצים ושואבי מים לעידה ולמזבח השם. זאת אומרת שהוא העמיד אותם עבדים לדורות. ועבדים אסורים לבוא בקהל. עונה הגמרא, כתוב שהוא גזר עליהם חוטבי עצים ושואבי מים לעידה ולמזבח השם. זאת אומרת, יהושע גזר עליהם בזמן שבית המקדש קיים, לצורך הכהנים והמזבח. אבל ברגע שכבר לא היה בית מקדש, לא. אבל דוד המלך, הוא גזר עליהם שהם שערו אסורים לבוא בקהל גם בזמן שהם בית המקדש קיים. אם כן, ההיסטוריה של אותם גבעונים היא ארוכה, שרבנו כבר גזר עליהם שלא יבואו בקהל, יהושע בן נון, דוד המלך. בהמשך, בימי רבי, חכמי הדור ביקשו להתיר את העבדות של הנתינים, ויוכלו לבוא בקהל. אמר להם רבי, גם אם אתם מתירים את חלקנו, אז מה שמשועבדים לנו, נתיר. בית דין יכולים להפקיע את העבדות, כמו שיש כלל, הפקר בדין, הפקר. בדין יכולים להפקיע את העבדות של אותם עבדים. אבל חלק מזבח שהעמידו אותם להיות, לשרת את מזבח השם, מי יתיר? בזה הם נשארים אסורים מדין עבדים. דבריו של רבי הוא פליגה עד רבי חייא בר אבא. דאמר רבי חייא בר אבא, אמר בשם רבי יוחנן, את החלק של העבדות שדוד המלך הטיל על הגבעונים שמשועבדים לעבוד לעדה, לעולם אסור עד שבדין יפקיעו את העבדות ויתירו אותם. דווקא החלק שיהושע בן נון הטיל עליהם לצורך המזבח, זה רק בזמן שבית המקדש, שבית המקדש קיים אסור, אבל בזמן שבית המקדש קיים שרי. אז אם כן, ממילא עכשיו, כשבזמנו של רבי כבר לא היה בית מקדש, אז העבדות של המזבח בטלה. אז אם כן, אם בדין יכול, יקבעו שהם רוצים להתיר את העבדות של הגבעונים, הם יכולים להתיר אותם שמי מותרים לבוא בקהל. אומרת המשנה, אמר רבי יהושע, שמעתי מרבותיי שהסריס זה זכר שלא יכול להוליד. בכל זאת, אם אחיו מת ולא ישיר צאצאים, ואשתו היבמה נופלת לפניו לייבום, הוא חולץ לה ומתיר אותה להינשא לשוק, לאחרים. ואם הסריס עצמו היה נשוי והוא מת בלי צאצאים, אחיו חולצין לאשתו. זה הלכה אחת ששמעתי מרבותיי. הסריס שייך בענייני חליצה. והלכה אחרת שמעתי בדיוק להפך. ושמעתי את ההלכאות מרבותיי. הסריס לא חולץ. אם אחיו מת לא ישיר צאצאים, אשתו היבמה נופלת לייבום בפני הסריס, הוא לא צריך לתת לה חליצה. הוא לא יכול לייבם. התורה אומרת שאם ישבו אחים יחדיו ומת אחד מהם, לא תהיה אשתו אשת המת החוצה לאיש זר. אלא מה כן יקרה? אח של בעלה שהוא יבמה, הוא יבוא עליה ולקחה לא לאישה. והיה בן הבכור אשר תלד, הוא לא יהיה של האח היבם, אלא הוא יהיה של האח הזה שמת בלי צאצאים. יקום על שם אחיו המת, לא ימחה שמו מישראל. זה סריס. הוא לא יכול לייבם, הוא לא יכול להוליד. אז אם כן, הוא גם לא צריך לחלוץ. וכן, אם הוא היה נשוי לאישה, והוא מת כמובן בלי צאצאים, אשתו, אם היא נופלת לייבום לפני אחיו, הם לא חולצים לאשתו. כי כל הרעיון שמייבמים או חולצים, שמייבים על ידי, קונים אותה בייבום או חולצים, דיין מתירים אותה לשוק בחליצה, כל המושג של ייבום זה כדי שלא ימחה שמו מישראל. אבל זה הסריס כבר שמו מחוי, הוא לא יכול להוליד, אז לא צריך לעשות ייבום וחליצה. זאת אומרת, רבי יהושע אומר, שמעתי מרבותיי שסריס, יש אצלו את ענייני חליצה, חולץ, חולצים לאשתו. ומצד שני שמעתי מרבותיי בדיוק להפך גם כן, שהסריס לא שייך בענייני חליצה, הוא לא חולץ ולא חולצים לאשתו, ואין לי לפרש. האם יש אולי שני סוגי סריסים, שאחד מהם חולץ וחולצים לאשתו והשני לא? מביאה הגמרא בוודאי שיש. ויש בזה גם שתי דעות בהבדל בין שניהם. אמר רבי עקיבא, אני אפרש. סריס אדם, שכשהוא נולד, הוא לא היה סריס. הוא היה ראוי להוליד. ורק לאחר מכן הוא הסתרס. המאירי כותב, בין אם זה קרה על ידי האדם, בין אם זה קרה על ידי חולי, ובין אם זה קרה על ידי חיה. אחד כזה, חולץ וחולצים לאשתו, גם שהוא לא ראוי להוליד, מפני שהייתה לו שעת הכושר, הוא היה יכול כן להוליד לפני שהוא נהיה סריס. ולכן הוא נחשב בר הקמת שם, והוא נחשב ששמו לא מחוי, ולכן הוא שייך בחליצה. אשתו שייכת בחליצה. מה ששמעת שלא חולץ ולא חולצים לאשתו, זה מדבר על סריס חמה, שכבר במאימו הוא הסתרס. הרמב״ם, רבי נובדיה מברטנור המבאר, מבארים שהוא מעולם לא ראה כאחד שראוי להוליד את החמה, כי לפני שהוא נולד, הוא כבר היה סריס. אחד כזה לא חולץ ולא חולצים לאשתו, מפני שלא הייתה לו שעת הכושר. הוא לא ראוי להקים שם לאחיו, כי הוא לא יכול להוליד, הוא אף פעם לא היה ראוי להוליד, ולכן הוא לא שייך במצוות ייבום. וכן, אחיו לא צריכים לייבם את אשתו, כי כבר שמו מחוי, מה פוש לא ימחה שמו מישראל, שמו כבר מחוי, כי הוא לא ראוי להוליד. זה ההבדל שרבי עקיבא הביא בין שני הסריסים. יש סריס שנולד בריא ונסתרס, ויש סריס שנולד סריס. רבי אליעזר אומר הבדל אחר, לא כי, לא זה ההבדל, אלא ההבדל הוא כזה. סריס חמה, הכוונה שהוא נולד סריס, גם רבי אליעזר מסכים שסריס חמה, הכוונה שהוא נולד סריס, אבל זה הכוונה אחד כזה שאפשר לרפא אותו, שהוא יוכל להוליד. חולץ וחולצים לאשתו מפני שיש לו רפואה, אז הוא יכול להקים שם ושמו לא מחוי. אבל סריס אדם, והוא אחד כזה, זאת אומרת ככה, סריס אדם שהוא נולד, הוא נולד בריא, והוא נהיה סריס לאחר מכן. אבל מה הוא לא יכול להירפא מזה? לא חולץ ולא חולצים לאשתו מפני שאין לו רפואה. לכן הוא לא יכול לייבם, וגם אשתו לא זקוקה לייבום. העיד רבי יהושע בן בטרה על אדם שנקרא בן מגוסת, שהיה בירושלים והוא היה סריס אדם והוא מת, ויבמו את אשתו. כסריס אדם, רבי עקיבא אומר, שמכיוון שהייתה לו שעת הכושר, אשתו יכולה לקבל ייבום וחליצה. לקיים דברי רבי עקיבא, וכאן יש לנו חידוש יותר גדול, כי רבי עקיבא אמר, חולצים לאשתו. כאן רבי יהושע בן בטרה מוסיף שאפילו מייבמים את אשתו, אם הייתה לו שעת הכושר. הסריס, אחד כזה שנולד סריס, והוא מעולם לא היה ראוי להוליד, כמו רבי עקיבא, לא חולץ, ולא מייבם. כיוון שהוא לא יכול לייבם, הוא גם לא צריך לחלוץ. הוא לא ראוי לחלוץ. כאן אנחנו עוברים למקרה שאישה שלא יכולה להוליד. וכן האילונית. גם היא, אם בעלה מת, לא חולצת. וכן, לא מתייבמת. טוב, אז דיברנו על סריס שהוא לא יכול להוליד, דיברנו על האילונית שלא יכולה להוליד. כעת אומרת המשנה, מה יקרה אם הם עברו על ההלכה? הסריס שחלץ לאבימתו. מכיוון שזה כזה סריס שהוא מעולם לא היה ראוי להוליד, אז אם כן הוא בכלל לא שייך בחליצה, אז זה לא נקרא שהוא חלץ לה. בסדר, היא הורידה לו את הנעל. היא יכולה גם להוריד לו את הכובע, היא לא עשתה שום דבר. זה לא נקרא חליצה. לכן, היא לא נחשבת חלוצה. והיא מותרת להינשא לכהן, לא פסלה מן הכהונה. אבל אם הוא ייבם אותה במרכאות, היא לא שייכת בייבום, כי הרי הבן אדם הזה הוא סריס. בעלה פסלה לכהונה. למה? מפני שהיא בעילת זנות, כי הרי לא נפלה לפניו לייבום, כי הוא לא ראוי להקים שם. אז אם כן, היא סתם אשת אח, שאסורה עליו. ומשהו בעלה זה בעילת זנות, ודבר כזה פוסל אותה מן הכהונה, הופך אותה לזונה. זה דיברנו על סריס שעבר על ההלכה וחלץ או ייבם. כעת מדברים על איילונית, וכן איילונית שבעלה מת, שהיא לא צריכה לא ייבום ולא חליצה. שחלצו להכין, זה לא נחשב חלוצה, לכן לא פסלו, היא יכולה להתחתן עם כהן. אם בעלוה, מכיוון שהיא פטורה מן הייבום, זה סתם בעילת זנות, פסלוה לכהונה, מפני שהיא בעילתה בעילת זנות, אז היא נחשבת זונה שאסורה לכהן. רבי עקיבא הסביר את ההבדל בין שני הסוגי הסריסים. סריס אדם, שהיה לו שעת הכושר, הוא היה ראוי להוליד, רק מה, מחמת חולי, או על ידי אדם או על ידי חיה הוא הסתרס, חולץ. מכדי אומרת הגמרא, שמעינן, הרי שמענו לדעתו של רבי עקיבא דאמר. אחד שאסור להינשא עם אישה, באיסור לא תעשה, חייבי להבין. אם הוא הלך וקידש אותה, לפי רבי עקיבא, קידושין לא תופסים. כמו אם הוא היה הולך ומקדש אישה שהוא חייב עליה, חייבי קריתו דמו. שלא תופס קידושין והבלד ממזר. והרי הכלל הוא, שיבמה שנופלת ליבום לפני היבם, אבל הוא חייב עליה קראת, חייבי קריתות, אם היא לחצחיה לא נופלת לפניו ליבום בכלל. לב בני חליצה ויבום נינהו. ואם כן, איך אומר רבי עקיבא, שמכיוון שסריס אדם הייתה לו פעם שעת הכושר, לכן אם נופלת לפניו אשת אחיו, הוא חולץ לה. למה? הרי מכיוון שהוא לא ראוי להוליד, הוא אסור עליה באיסור לב. לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם. אם כן, היא בכלל לא נופלת לפניו לאיבום, כי הרי חייבי להבין זה כמו חייבי קריטות, הרי ברגע שלמשל ביתו נופלת לפניו לאיבום, למשל אח שלו נשא את ביתו, והוא מת בלי בנים, ביתו לא נופלת לפניו בכלל לאיבום, כי זה חייבי קריטות. לפי רבי עקיבא, אם האיסור שלו להתחתן איתה זה לא תעשה, זה כאילו שזה קריטות. לעניין זה שהיא לא נופלת לפניו בכלל לאיבום וחליצה. וכאן זה לא תעשה, שהוא לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם, אם הוא לא ראוי להוליד, או אסור עליה בלא תעשה. ואם כן, היא נשארת עליו באיסור אשת אח, אז מה פירוש שהוא צריך לחלוץ לה? מתרץ את הגמרא, אמר רבי עמי, הכה במאי עסקינן, כאן באיזה מקרה מדובר? אתה יודע למה היא, מותר, היא הייתה אמורה להיות מותרת עליו? כי עם מי אסור לפצוע דקה וקרות שופחה להתחתן? בקהל השם. ואם היא גיורת, היא נקראת קהל השם? לפי רבי יוסי לא. וכמה מדובר שנופלת לפניו לאיבום גיורת. והיא לא קהל השם. ולכן מצד שהוא פצוע דקה וקרות שופחה הוא לא נאסר עליה. אך רבי מעסקן כגון שנשא אחיו גיורת. רבי עקיבא סבר לקרא ביוסי דאמר, קהל גרים לא יקרה קהל. אז מה שפצוע דקה וקרות שופחה אסור לו להתחתן זה עם מישהי קהל השם, אבל היא לא קהל השם, לכן היא נופלת לפניו לאיבום, ולכן הוא יכול לחלוץ. שואלת הגמרא, אז למה לא יאבם אותה? היא הרי מותרת עליו, כי הרי לא קהל השם. היא אחי איבום אינם מייאבם. אומרת הגמרא, נכון? אין אחי נמי. יכול גם לייאבם. והיידי, מתוך דאמר רבי יהושע, חולץ. כי לפי דעתו של רבי יהושע, אי אפשר לייאבם. מכיוון שהוא סובר שגירים הם נקראים קהל, פצוע דקה וקרות שופחה לא יכול להתחתן איתם. ולכן הגיורת אסורה עליו, אסור לו לייבם אותה, אבל מצד שני לחליצה היא כן נופלת לפניו, כי דעתו של רבי יהושע היא לא כמו רבי עקיבא, הוא לא סובר שחייבי להבין הם כמו חייבי קריטות. חייבי קריטות לא נפלים לפניו לאיבום ולא לחליצה, אבל איש זאת שאסורה עליו רק באיסור לב, כן נופלת לפניו לאיבום. אמנם הוא לא יכול לייבם אותה כי היא אסורה עליו במצוות לא תעשה, אבל לחלוץ, הוא כן יכול לחלוץ לה, לפי דעתו של רבי יהושע. וכיוון שרבי יהושע דיבר על חליצה, אמר איוה, אמר רבי עקיבא נמי חולץ. אומרת הגמרא, אתה יכול גם לדייק את זה די כנמי דקטני. מה שבהמשך המשנה כתוב, העיד רבי יהושע במתירה על אדם בשם בן מגוסת שהיה בירושלים, שהוא מת בלי צאצאים, הוא היה סריס אדם, זאת אומרת שהיה לו שעת הכושר, ולאחר מכן הוא הסתרס, ויבמו את אשתו, ייבמו! לקיים את דברי מי? דברי רבי עקיבא, שמע מן אשר רבי עקיבא, שאומר חולצים, הכוונה אפילו מייבמים. מטיב רבה. פצוע דקה, וקרות שופחה. זאת אומרת שיש לו מום כזה שהוא לא ראוי להוליד. האם הוא נולד ככה? מדובר פה שלא. הוא סריס אדם, זאת אומרת הוא נפצע לאחר מכן. זה מקרה אחד. מקרה שני, והזקן כבר לא ראוי להוליד. אשת אחיו שמת בלי צאצאים נופלת לפניו לאיבום, או לכתחילה חולצים, או בדיעבד מייבמים, שלא פקע מהם דין ייבום. כיצד נוהג דין ייבום וחליצה לגביהם? אם הם עצמם מתו, מי קרות שופחה פצוע דקה שהם היו להם שעת הכושר כי הם סריס אדם, או זקן. מתו בלי צאצאים, ולהם נשים, ולהם אחים. זאת אומרת שנשותיהם, יש להם אל מי להתייבם. ועמדו אחים, ובאו עשו איזו פעולה שקשורה לאיבום. זאת אומרת, ברגע שיבמה, זאת אומרת, אדם מת בלי צאצאים, ואשתו יבמה נופלת לאיבום, צריכה להמתין שאחד מהאחים של בעלה או יתחתן איתה על ידי איבום, או יחלוץ עדיין, הוא כמו גט שיוציא אותה. אפשר, מהתורה יש או איבום או חליצה, או שהוא קונה אותה או שהוא מוציא אותה. חכמים תקנו שהרי מהתורה איך קונים יבמה? רק בביאה. אבל אישה רגילה אפשר גם לקנות בכסף ושטר. תקנו חכמים שכסף ושטר, אם אדם ייתן ליבימתו, זה יהיה קניין מאמר. דיינו, הוא קונה אותה באופן חלקי. איך מוציאים יבמה? על ידי חליצה. תקנו חכמים שהוא ייתן לה גט כמו לאישה רגילה, זה יועיל להוציא אותה באופן חלקי. אם זה אשת זקן או סריס, סריס אדם, שנופלת לאיבום לפני האחים, ועמדו האחים, אחד מהם, ועשו מאמר בנשותיהם, או לא עשו מאמר, אלא ונתנו גט, או שחלצו להם, מה שעשו, עשו. אם נתנו מאמר, עכשיו לא יספיק שיתנו חליצה, אלא צריכים לתת גם גט וגם חליצה, גט על המאמר וחליצה על זיקת האיבום. ואם נתנו גט, אז אי אפשר יותר לייבם, צריך לתת חליצה. ואם חלצו, אז ודאי שאי אפשר יותר לייבם. ואם בעלו, עשו ייבום, קנו כמו כל יבמה. זה מקרה שהסריס או הזקן מת, ואשתו נופלת לאיבום לפני אחיו. ממשיכה הברייתא. אם מתו אחים, אח של הסריס או הזקן מת בלי צאצאים, והשאיר אישה. ועמדו הן, או הסריס או הזקן, ועשו מאמר בנשותיהם, או שהם לא עשו מאמר, אלא ונתנו גט, או שחלצו. זה מועיל, מה שעשו, עשו. ואם בעלו שעשו ייבום, קנו. רק פצוע דקה וקרות שופחה, אסור להם לבוא בקהל השם. לכן אסור לקיימן. משום שנאמר, לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם. אז צריכים לגרש את אותה יבמה לאחר שיבמו אותה. עד כאן הברייתא. מדייק את הגמרא. קודם כל, זה שסוף הברייתא כתוב, אסור לקיימה משום שנאמר לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם, זה אומר שאותה אישה היא לא גיורת. כי אם הייתה גיורת, אז אין שום איסור שפצוע דקה וקרות שופחה יישאר נשוי אליה, כי היא לא קהל השם. אז יש כתוב שאסור לאותו סריס או זקן לקיים אותה, על מה בקהל הסכינן. לא מדברים פה בגיורת. ואף על פי כן, החליצה שעשה הסריס או הזקן הועילה. כמו דעתו של רבי עקיבא, שסריס שבהתחלה היה ראוי להוליד והסתרס בהמשך חייו, חולץ. אם כן, חוזרת השאלה ששאלנו על רבי עקיבא. הרי לפי דעתו, זאת שאסורה על האדם באיסור לא תעשה, זה כאילו היא אסורה עליו בחיוב קראת, לא נופלת לפניו בכלל לאיבום. אז איך ייתכן שיבמה נופלת לאיבום לפני סריס? הרי הוא אסור עליה באיסור לא תעשה. לא יבוא פצוע דקה או קרות שופחה בקהל השם, אז מלכתחילה לא נופלת לפניו לאיבום, אז איך יכול להיות שהוא חולץ לה? אלא אמר רבא, מדובר פה באמת בקהל השם, לא בגיורת. ואם כן, למה צריך לחלוץ? איך היא נופלת לפניו בכלל לאיבום? כגון שנפלה לו לאיבום, הוא לא היה סריס עדיין. אחיו היה נשוי, עזב את העולם, לא השאיר צאצאים, אשתו נפלה לפניו לאיבום, היה בריא לגמרי. ורק לאחר שהיא נפלה לפניו לאיבום, אחרי שהייתה זיקת איבום בינו לבינה, רק אז הוא נהיה סריס. לבסוף נפצע. לייבם הוא לא יכול, כי התורה אוסרת, לא יבוא פצוע דקה בקהל השם. אבל הזיקה עדיין קיימת, לכן צריך לתת לה חליצה. אמר לי אביי, אם כעת הוא נהיה פצוע דקה, ויש איסור לא תעשה להתחתן עם היבמה הזאת, ולייטי, האיסור הזה של פצוע ונדחה, תעשה די איבום ותיפקע זיקת איבום. איך יכול לדבר כזה? בוודאי שכן. מי לא תנן מקרה דומה לזה? שני אחים נשואים שתי אחיות. אחת מהאחיות היא קטנה פחות מגיל 12 ויום אחד, יתומה מאביה, וכל הנישואים שהיא נשואה זה רק מדרבנן. היא יכולה בכל רגע עד גיל 12 ויום אחד למען בנישואים, ואז כל הנישואים בטלים. בעלה של האחות הגדולה מת. האחות הגדולה נופלת לאיבום לפני אח של בעלה. זה שנשוי בנישואין דרבנן לאחותה הקטנה. רבן גמליאל אומר, אם הקטנה מיינה בקידושין של אותו בעל שהיא נשואה לו רק מדרבנן, נמצא אם כן שהיחידה שיש לה זיקה אליו כעת, זאת הגדולה שהייתה נשואה לאחיו. אז מיינה והקידושין נעקרו למפרע וכעת הוא יכול לייבם אותה. כי לא נקראת אחות אשתו, כי כל הנישואין שהיה נשוי לאחותה, בטלו. ואם לאו, אם היא לא מיינה, אלא היא רוצה להמשיך להישאר נשואה לאותו אח. אז כל זמן שהיא עדיין קטנה, הנישואין שלה אליו סך הכל מדרבנן. תמתין, היבמה, האחות הגדולה ממתינה, עד שאחותה הקטנה תגדיל, ועד כשתהיה בת 12 ויום אחד והיא תרצה בנישואין האלה, היא תהיה נשואה אליו מהתורה, ואז נמצא אם כן ש... היא נשואה לו, לא, אז אחותה לא נופלת לפניו לאיבום בכלל. ואז בטלה הזיקה של האחות הגדולה עם אותו יבם, ותיצא היבמה על הזו לשוק משום שהיא אחות אישה, שהיא לא זקוקה לאיבום. על מה? אפילו שבשעה שהיא נפלה לאיבום, היבם בכלל לא היה נשוי לאחותה מהתורה, רק מדרבנן היה נשוי לה. כעת שהוא נשוי לאחותה מהתורה, בטלה זיקת איבום. עתי בא איסור אחות אישה שכעת היא אסורה על היבם ודחי דוחה לגמרי את האיבום. אך הנמי אותו דבר גם כאן. כל זמן שהוא היה בריא הייתה פה זיקת איבום של היבמה. ברגע שהוא נהיה סריס אז בטלה זיקת איבום. ניתי איסור פצוע דקה שאסור לבוא בקהל השם ונדחה את האיבום מהחליצה. לא תהיה זקוקה אפילו לחליצה. אלא אמר רב יוסף, באמת מדובר פה ש... כשהיבמה נפלה לאיבום לפני הסריס, הוא כבר היה הסריס, הוא כבר היה פצוע דקה. ובכל זאת, הוא צריך לתת לחליצה. למה? כי היי, תנה, התנה של המשנה, אך תנה דבר רבי עקיבא. יש שתי דעות בדעתו של רבי עקיבא שאומר, שאישה שאסורה על אדם באיסור לא תעשה, לא תופסים קידושין כמו שהייתה אסורה עליו בחיובי קראת. עכשיו זה שתי דעות מה דעתו של רבי עקיבא. יש דעה אחת שאומרת מה שאמרנו עד עכשיו, כל אחת שאסורה באיסור לא תעשה לאותו אדם, לא תופסים לו בקידושין, כמו שהיא אסורה עליו וחיוב קראת. אבל יש עוד טענה שסובר בדעתו של רבי עקיבא, דאמר, רק מחייבי לוין דשאר של קרבה משפחתית, רק אז אם הלך אדם ולקח אישה שאסור לו לשאת אותה כי איסור לא תעשה מחמת קרבה משפחתית, אז הוולד שיוולד אב וממזר כי לא תפסו קידושין. אבל אם האיסור שלו לשאת אותה זה מחייבי לוין גריידי, שזה לא מחמת קרבה, לא אב וממזר, אם הוא יתחתן איתה יתפסו קידושין, והוולד שיוולד לא יהיה ממזר. פצוע דקה, מה הסיבה שהוא אסור עליה בלא תעשה? לא מחמת קרבה, אלא מחמת מום שיש בו. אז אם הוא התחתן איתה, תופס קידושין, לכן כן נופלת לפניו לאיבום וחליצה. כי הרי יש כלל שמצוות עשה של איבום דוחה את המצוות לא תעשה שלא לא יבוא פצוע דקה וקרות שופחה בקהל השם. לייבם אסור, כי חושבים שאם הוא ייבם אותה ביה אחת, הוא יבוא לייבם ביה שנייה. לכן, לכתחילה יחלוץ. אבל אם בעלו, קנו. בקשה הגמרא, רבי עקיבא אומר, שאדם שהייתה לו פעם שעת הכושר שהיה ראוי להוליד ולא עלינו נפצע, והוא נהיה סריס, חולץ. חולץ לאשת אחיו. שואלת הגמרא, למה? הרי איקרי כאן, התורה אומרת שכל מצוות ייבום וחליצה זה כדי להקים לאחיו שם. אבל הוא סריס, הוא לא יכול להקים לאחיו שם. ועליו ברחי הוא. אז אם כן, בשביל מה בכלל צריך חליצה? הרי לא הייתה לו שעת הכושר. מתרצת הגמרא מערבה. אם כן, שזה שאדם פעם היה ראוי להוליד, אם כעת הוא לא ראוי, זה נחשב כמו סריס, אם כן כל אדם שעוזב את העולם, הרי ממש ברגעים האחרונים של החיים שלו, הוא גם לא ראוי להוליד. אז אין לך אישה שקשרה ליבם, שלא נעשה בעלה סריס חמה, שעה אחת קודם למיטתו, הרי באותו זמן הוא לא היה ראוי להוליד, אם אתה אומר הרי שסריס לא חולצים לאשתו, אז אם כן לאף אחד לא יצטרכו לחלוץ ולייבם את אשתו. רש"י כותב, ייסורי מיטה מתישים כוחו. אלא, מה אנחנו אומרים? מכיוון שבהתחלה הוא היה יכול להקים, אז אפילו שעכשיו הוא סריס, בסדר? הוא נחשב ראוי להקים זרע לאחיו. שואלת הגמרא, אם ככה יש לי פה קושיה לרבי אליעזר, שהוא סובר שאם אדם היה פעם ראוי להוליד, אבל הוא נסתרס וכעת הוא לא ראוי להוליד, הוא לא שייך בחליצה, הוא לא חולץ לאשת אחיו, ואם הוא מת בלי צאצאים, אחיו לא חולץ לאשתו, אז לפי דעתו, פירוקא דרבה. מה שרבה עכשיו אמר, שכל אדם, אם אתה מחשיב אחד שבהתחלה היה ראוי להוליד ואחר כך נהיה סריס כמו סריס, אז כל אדם הוא אם ככה סריס. אז זה פירחה היא, זה פירחה על דבריו. כי מה אומר רבי אליעזר? אם הסריס הזה יש לו רפואה, אפשר לרפא אותו ושהוא יהיה ראוי להוליד, אז הוא שייך בענייני חליצה. אבל אם אפשר לרפא אותו, אז הוא אחד כזה לא שייך בכלל בענייני חליצה. אז אם ככה כל אדם, לפני שהוא נפטר, החולי שלו, שהוא גורם לו להיות סריס, אי אפשר לרפא אותו. הוא בסך הכל, בסופו של דבר יוצא מזה בבית הקברות, מה שנקרא. אז אם כן, כל אחד כזה הוא לא ראוי בכלל לחליצה. אשתו לא ראויה לקבל חליצה. אבל אנחנו כן יודעים שכל אדם שעוזב את העולם לצאצא, אם אשתו נופלת לאיבום וחליצה. רואים אם כן, שעצם זה שפעם הוא היה ראוי להוליד, אפילו אם בסוף ימיו הוא לא ראוי להוליד, הוא לא נקרא סריס. עונה הגמרא, הוא יאמר לך, הטעם, אדם לפני שהוא מת, כחישות הדעת חילבי. הוא לא נחשב סריס זה שהוא לא ראוי להוליד באותו זמן, אלא זה מחמת שהוא נהיה חלש, מחמת שהמיטה התחילה בו כבר. אבל סתם אדם שהיה ראוי להוליד ונהיה סריס, אם אי אפשר לרפא אותו, הוא נקרא סריס והוא לא שייך בחליצה, הוא לא חולץ ולא חולצים לאשתו. איך ידע מסריס חמה? רבי עקיבא שאומר שסריס חמה זה יכול להיות אדם כזה שהוא הסתרס על ידי מכה אפילו, רק הרעיון הוא שהוא נולד סריס ומעולם לא הייתה לו שעת הכושר. באיזה מקרה זה מדובר? אמר רבי יצחק בר יוסף, אמר בשם רבי יוחנן, כל שהסתרס כשהוא כבר היה במאי אמו, והוא נולד סריס, והוא לא ראה שעה אחת בקשרותו. מניה דינן, איך אפשר לבדוק דבר כזה? אמר רבי, כל המטיל מים, ואין עושה כיפה, כותב רשי שאין כילוח השתן הולך למרחוק, כשהוא מטיל כלפי מעלה ואין נעשה ככיפה. זה סימן שהוא סריס ממאי אמו. ממאי הווי, איך הוא נהיה סריס במאי אמו? דאפיי אמי, אמא שלו כשהייתה מעוברת, אפתה לחם בתנור, בצהריים, בתיהרה. שמחממתה חום התנור וחום הצהריים, אומר רשי. ובנוסף שתיה, היא שתתה שיחרה מרקה, שיחר מזוג, יש אומרים שיחר חזק, בנוסף. ככה, חימום שבחימום שבחימום. וזה גורם שהוא יהיה סריס במי אמו. אמר רב יוסף, היינו דשמענה לעמי, שמעתי מרבי עמי, דאמר, מה זה סריס חמה? כל שממאי אמו לקוי. ולא הבנתי איך, מה יכול לגרום לו להיות לקוי ולהיות סריס ממאי אמו. לא ידענה מי ניהו, עכשיו הבנתי איך. שואלת הגמרא, כעת יודעים שהוא סריס. כשהוא נולד אנחנו יודעים שהוא היה סריס. אבל ליחוש, שם העברי בינתיים שעה אחת, והייתה לו שעת הכושר, ולפי רבי עקיבא אחד כזה, כבר ראוי לחליצה. עונה הגמרא, כיוון דתחילתו, כשהוא נולד הוא היה לקוי, היה סריס, וסופו עכשיו אנחנו יודעים שהוא לקוי, הוא סריס, לא חיישינן שבאמצע הוא עברי, אלא הוא נשאר בחזקת סריס. מטיב רב מרי, מה מספיק לבדוק בהתחלה ובסוף? הרי יש מום, מים בעין, שאם זה מום עובר, אז אנחנו אומרים שהבהמה הזאת קשרה להיות קורבן. אבל אם זה מום קבוע, בהמה שיש לה כזה מום בעין, פסולה מלהיות קורבן. איך יודעים שזה מום קבוע? אם המום הזה היה בבהמה 80 יום. עכשיו, אתה לא יכול לשבת 80 יום רצוף להסתכל על העין של הבהמה, לראות כל הזמן שיש את המום הזה. אלא איך בודקים? רבי חנינא בן אנטיגנוס אומר, בודקים אותו. עכשיו, לפי מה שאנחנו אמרנו, מספיק לבדוק בהתחלה ובסוף. לא. בודקים אותו 3 פעמים בתוך 80 יום. פעם אחת בתחילת ה-80 יום, פעם אחת בסוף ה-80 יום, ופעם אחת באמצע. אז רואים שלא מספיק שבודקים בהתחלה ובסוף, צריך לבדוק גם באמצע. עונה הגמרא, יש הבדל גדול בין סריס לבין מום בעין. כשיש מום בעין לחד איבר, חיישינן, אם תבדוק בהתחלה ובסוף, אולי באמצע הוא היה בריא. כשכל הגוף הוא בריא, הוא יכול להבריא איבר אחד לקצת זמן. לכן צריך לבדוק גם באמצע. אבל כשהוא סריס, זה נחשב שהוא לקוי בכל גופו. אז לכולי גופה, לא חיישינן. אם אנחנו יודעים שהוא היה סריס בהתחלה, ואנחנו רואים שהוא סריס כעת, לא חוששים שבאמצע הוא היה ראוי להוליד, ואם כן הייתה לו שעת הכושר. אנחנו אומרים שהוא נחשב אחד כזה שתמיד היה סריס ממאי אמו, ולכן הוא לא שייך בחליצה. אם אחיו מת ולא ישיר צאצאים, הוא לא חולץ לאשתו, ואם הוא מת לא ישיר צאצאים, אז אשתו לא זקוקה לחליצה. האחים לא חולצים לאשתו. עד כאן דף ה-ט.